שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת חוקת תשפ"א. דבר ראשון, אולי נאמר מילה לגבי הנושא של הממשלה החדשה. יש אנשים שמרגישים נבגדים, ויש כאלה שפוחדים, ויש כאלה שכועסים. בכל מקרה, צריכים לזכור את מה שאמר שלמה המלך במשלי פרק כ"א, פסוק א', פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. ועל זה אומר המלבים, פלגי מים לב מלך, הגם שלב האדם הפרטי נתון ברשותו והבחירה בידו, לא כן לב המלך, אחר שבבחירתו תלוי עושר הכלל, ואם יבחר בדרך רע ישחית רבים ועצומים. לכן ליבו זה הכללי הוא ביד השם, והוא בענייני הכלל משולל הבחירה. ואני לא אקרא את כל הפירוש של המלווים, אבל הוא מסיים ואומר מה כתוב אחרי זה, על כל אשר יחפוץ יתנו, בהנהגת הכלל, אם זכו יתהו לטובה, ובהפך. הווה אומר, כל זמן שהאנשים האלה היו אנשים פרטיים, הייתה להם בחירה, עכשיו שהם כבר הפכו להיות ממשלה, הפכו להיות מלכים, הבחירה לא בידם, נשאר שהבחירה היא בידינו, ואם אנחנו נעשה את המוטל עלינו כראוי, הכל יהיה בסדר, ואם חס וחלילה אנחנו מתרשלים בעבודה, אז ההפך, חס וחלילה. ורק נוסיף שהיה הרב יעקב ישראל ויינטרוב, היה כאן בבני ברק, היה איש אלוקים קדוש הוא, וכשעלתה הממשלה לפני 20 שנה, אז הוא כתב, שתדע לך, מה שסובלים מהם דחיקות ורדיפות, זהו שמירה מן השמיים שלא שלא יתערב זוהמת הנחש לגמרי בציבור. ושיעור הדחיפה שהם דוחפים אותנו, הוא כפי שיעור התמיעה וההתבוללות ביניהם, והוא קו המידה. וממילא צריך לשמור מאוד שלא להתקרב ולהתאחד עמם. בוודאי צריך השתדלות בדורון וכדומה, אבל המבט עליהם צריך להיות ברור שאינם מכלל הציבור, ובזה נחסוך הרבה איבה של רדיפות חס וחלילה. ומשמיים סובבו שידחקו את ציבור שומרי התורה, בכדי שיכירו שאין קשר ביניהם. עוד דבר הוא אומר הרב רבי יעקב ישראל ויינטרוב, ששמעתי פעם הלצה מידידי שסיפר שאביו הלך ליער והלך אחריו לראות את מעשה אביו, וכשבא ראה איך אביו מגרה זבוב מפניו, וחזר ואמר לאמו, אבא מגרה זבובים. אמרה לו אמו, טיפש, אבא הלך ללמוד, וכשמזדמן זבוב הוא מגרשו מפניו. כך הוא בענייננו. אנחנו צריכים להיות עסוקים בתורה ובמצוות. ככל שנהיה יותר עסוקים בגירוש זבובים, ככה זה יהיה יותר טיפשי. המוטל עלינו כרגע זה ללמוד תורה, לקיים את המצוות, ולב מלכים ביד השם, ולכל אשר יחפוץ יתנו, והכל תלוי רק בנו. נפסיק לגרש את הזבובים, ונתחיל להתעסק במה שאנחנו באמת צריכים וחייבים לטוב לנו כל הימים. עכשיו, יום שישי הקרוב, כלומר מחר, כתוב במשנה ברורה, בסימן תף קוף פי, כתב התניה, התניה זה לא היה התניה של חבד, אבל היה, לפני כן, היה אחד מהראשונים שכתב ספר התניה, וזה הכוונה לספר הזה. כתב התניה, ביום השישי פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות, שבאותו היום נשרפו 20 קרונות מלאים ספרים בצרפת. גם בשנת תפחת נחרבו שני קהילות גדולות באותו היום. הסיפור של שריפת התורה בצרפת, זה היה בשנת דלת לאלף הזה. כלומר, לפני 777 שנה. לשריפה הזאת קדמה הלשנה של מומר, שהלך לכומרים ואמר שכל התלמוד מלא חרפות וגידופים נגדם, ואז הם אספו את כל הספרים. צריכים לדעת שכשמדובר על הספרים של פעם, אז הכל היה בכתב יד, הרי עוד לא היה דפוס. כל ספר היה נדיר, וכל ספר היה יקר, וכשאספו את הספרים זה היה קטסטרופה. ואז הביאו את הרב, את הגדולי הראשונים שהיו שם, רבי יחיאל מפריז, היו ארבעה הראשונים, רבי יחיאל מפריז, רבינו משה מקוצי, רבינו שמואל מתיירי, ורבינו יהודה ממלון. הם היו נאלצים להתווכח מול הטענות של אותו משומד. מי היו השופטים הניטרליים? ובכן, השופטים הניטרליים היו ככה. הארכי הגמון משנץ, ההגמון של פריז, הכומר המוודא של המלך, ההגמון של סנליס, וראש אוניברסיטת פריז, שגם הוא היה נוצרי, והמוסד היה נוצרי. אז הם היו השופטים, וכמובן שהתוצאה הייתה ידועה מראש. 4 שנים אחר כך שרפו את התלמוד בפריז, 24 קרונות מלאים בספרים נשרפו שם בפריז. וכך כותב על זה בספר התניה, מה שהזכרנו מקודם, והוא כותב כך, בעניין שריפת התורה כתבנו זה לזכר על מה שאירה בימינו, על רוב אבונותינו אשר גרמו לנו, ונשרפה תורת אלוקינו בשנת 5004 שנים לבריאת העולם. ביום שישי פרשת וזאת חוקת התורה, 24 קרונות מלאים ספרי תלמוד והלכות ואגדות נשרפו בצרפת. כאשר שמענו לשם האוזן, וגם מן הרבנים שהיו שם שמענו, שעשו שאלת חלום לדעת אם גזרה היא מעט הבורא, והשיבו להם ודא גזירת אור הייתה. ופירושו, ביום וב זאת חוקת התורה, היא הגזרה. ומאותו היום ואילך כבר הוא היחידים עליהם להתענות בו בכל שנה ושנה, ביום שישי של פרשת זאת חוקת התורה. ולא כבר הוא לימי החודש, אלא דא גזירת אור הייתה, לפי התרגום על התחלת הפרשה. הוא מסיים המגן אברהם, וגם בשנת תפחת נחרבו שני קהילות גדולות באותו היום, כמו שכתוב בסליחות, שחיבר בעל השח. עכשיו, כמו שאמרתי, הספרים היו נדירים. כל ספר היה מאוד יקר, כי מעתיקים את זה בכתב יד. ולא רק זה, כשנשרפו ספרים כאלה, אם זה היה ספר שהוא עותק יחיד של משהו, אז זה נגמר. אין. היה אחד מחכמי ספרד, שאחרי זה היה פה בארץ, קראו לו רבי אברהם סבא, החכם הספרדי בעל צרור המור. הוא היה ממגורשי ספרד, והוא כותב בהקדמה שלו למגילת רות, לא יאומן הצער והכאב, הוא כותב כך, זיקני השם לפרשם ולגומרם, ואז חרה אף השם בעמו ונתגרשו כל היהודים אשר בפורטוגל, בגזירת המלך מנואל ימח שמו וזכרו. ולא די זה, אלא שציווה לקח כל הספרים שבמלכותו, אחר שציווה לקח הבנים והבנות והבתי כנסיות. והנחתי כל ספריי בעיר פורטו, בגזירת המלך, ושמתי עצמי בסכנה, והבאתי אמי לליסבון. וכשהגעתי לליסבון, באו אליי היהודים ואמרו לי שהעבירו כל במחנה, כל יהודי שימצא עמו ספר או תפילין, ימות. ומיד, קודם שנכנסתי למלון שהיה מחוץ לעיר, הולכתי אלו הספרים בידי והלכו עם משני יהודים וחפרו תחת זית אחד וכברום שם. וקראתי אותו אלון בחוט, לפי ששם קברתי כל מחמד עיניי. הם פירושי התורה והמצווה הנחמדים מזהב ומפז רב, לפי שבהם הייתי מתנחם משני בניי שלקחום בעל כורחם להמיר דתם. והייתי אומר, זאת נחלתי, נחלת עבדי השם, והם טובים לי מבנים ומבנות. אז גם לקחו את הילדים, גם לקחו את הספרים, והוא מתאר הרב רבי אברהם סבא את הסבל הנורא הזה, כבר גם את זה הוא היה נאלץ לקבור תחת עץ, וקורא לו אלון בחוט. העבדה היא עבדה לדורות, זה לא עבדה לאותו שעה, כי לא היה העתקים של כל הדברים האלה. זה הלך ונאבד וגמרנו. אז לכן יום שישי הקרוב זה יום שבו יחידים מתענים בגלל שריפת התורה. נזכיר רק שבקינות שאומרים בתשעה באב, אצל האשכנזים, קינה ממאלף היא על זה, על שריפת התורה, וכך הוא מתחיל, שאלי שרופה באש לשלום אבילייך, המתאבים שכון בחצר זבולייך, השואפים באפר ארץ, והכואבים המשתוממים עלי מוקד גלילייך. קינה ארוכה מאוד שהוא מספר כאן את כל הכאב הזה שלקחו את הספרים, והוא מסיים, חגרי לבוס סק עלי ההבערה אשר יצתה לחלק וספתה את תלולייך, כי מי ענותך ינחמך צור וישיב שבות שבטי ישורון וירים את שפלייך. עוד תעדי בעדי שני וטוב תקחי, כתלכי במחול וצהלי במחולייך, ירום לבבי בעת צורך לאור לך, ויגיע לחושקך ויעירו אפי לייך. יהיה רצון שזה יהיה בקרוב. ועוד מילה אחת, אם כבר אנחנו מדברים על הנושא הזה, גם בגרמניה הייתה גזרה לשרוף את כל הספרים, ואספו אותם כבר, אלא שאז היה את השתדלן המפורסם רבי יוסלמן, והוא פנה לקיסר קארל, הוא אמר לו, למה לשרוף? תבדוק קודם. אז הוא אמר, איך אני אבדוק? אז הוא אמר, קח לך אדם ניטרלי, ושהוא יעבור על זה בשפת התלמוד, ובוא נראה מה הוא יגיד. ומצאו גוי אחד שקראו לו רויכלין, והרויכלין הזה, הוא באמת ידע את שפת התלמוד, הוא עבר על זה, והוא אמר שהכל בסדר. והחזירו ליהודים את הספרים, הגוי הזה מסכן, הוציאו לו את הנשמה, הכמרים הדומיניקנים, עד שהוא מת מרוב עוגמס נפש, והתפארת ישראל, התפארת ישראל בפירושו למסכת אבות, הוא מביא את רויכלין בתור אדם שבוודאי יהיה לו גן עדן. הוא מביא שם רשימה של גויים שבוודאי יהיה להם גן עדן, נקרא את הרשימה הזאת, זה דבר מאוד מעניין, אנשים שהועילו לכל העולם. אז הוא מביא ממש רשימה, הוא אומר למשל, עוד שנייה כבר נגיע לזה, על המשנה חביב אדם שנברא בצלם, הוא, טוב, אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל הוא אומר כך, ברור שגם לגויים יהיה עולם הבא, כיוון שהם בעלי בחירה, ומי שבעל בחירה, מוכרח שיהיה לו גן עדן וגיהנום, מוכרח שיהיה לו שכר ועונש, כי הוא בעל בחירה. ואז הוא אומר, וממילא אני אתן לך כמה דוגמאות של אנשים שוודאי שהם גויים, אבל ודאי שיהיה להם עולם הבא. אחד מהם הוא כותב על גוטנברג, הנה זה, מצאתי, הוא אומר ככה, זה מתחיל עם, כבר, ואנחנו רואים כמה מחסידיהם שמלבד שמכירים יוצר בראשית ומאמינים בתורה הקדושה שהיא אלוקית ועושים גמילות חסדים גם לישראל, וכמה מהם שהיטיבו ביותר לכל באי עולם, כהחסיד ג'נר שהמציא, כאן הוא מביא איזה מילה בלועזית, שהכוונה היא החיסון לאבעבועות השחורות, שעל ידה ניצולים כמה רבבות בני אדם מחולי וממיתה ומימומים. ודרוקה, שהביא את הקרטוף לאירופה, עד שהיה את התפוחי האדמה, האלפים אלפים היו מתים ברעב. לא היה מספיק חיטה. הוא הביא את הקרטוף, את התפוחי האדמה לאירופה, וזה מעכב כמה פעמים את הרעב. וגוטנברג שהמציא את הדפוס, וכמה מהם שלא נשתלמו כלל בעולם הזה, כהחסיד רויכלין, שהערה למוות נפשו להציל שריפת השסים, שנצטבה מהקיסר מקסימיליאן בשנת ריס המרבט, על ידי הסתת המומר פפרקורן שחיק תמיה עם הקומרים, ורויכלין הנעל השליך נפשו מנגד, ובטענותיו הכריע לב הקיסר לקח ציוויו הנעל חזרה, ועל ידי זה רדפו ורובו וימררו אויביו הקומרים, ודחקו עד שמת בדוחקו ובשבירת ליבו. וחיסל כדאי תך שכל המעשים הגדולים האלו לא ישולמו לעולם הבא לאחר הפרגות חס וחלילה? והרי הקדוש ברוך הוא אין מקפח שכר כל בריאה. אז זהו, עד כאן בעניין שריפת השס, ועל זה שגם היה מקרים שבהם הצליחו להציל את הספרים, כמו במקרה הזה של רויכלין, ועל הדרך קיבלנו ידיעה חשובה. כל אדם שהוא בעל בחירה, מוכרח שיהיה לו שכר ויהיה לו עונש, יהודי או גוי. אם יש לך בחירה, מוכרח שיהיה לך שכר ועונש. וברוך השם שרק הוא יודע איך לשלם את השכר, וכמה מגיע לכל דבר, וכמה זה לשם שמיים, וכמה זה לא לשם שמיים, רק הוא יתברך, נותן את השכר ונותן את העונש, ויהי רצון שיהיה לכולנו הרבה שכר טוב לעולם הבא. אבל תרשו לי בבקשה לספר לכם סיפור יפה. בסוף מלחמת העולם נגמרה המלחמה, אבל עדיין היהודים היו במחנות העקורים בגרמניה. המחנה העקורים הכי גדול, אני לא זוכר את השם שלו, מתחיל בפי משהו, הרב של המחנה היה אדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה. עכשיו, היהודים היו שם בתוך המחנות האלה, ו... היה גנרל אמריקאי, קראו לו פטון, איש גיבור חיל, שעשה את המלחמה. הוא עבר עם הצבא שלו מאפריקה עד ברלין. עבר את כל המלחמה ממש, עשה גבורה גדולה, אבל הוא היה אנטישמי. וממש הציק ליהודים אחרי השואה, אלה שנשארו במחנות העקורים, הוא ממש הציק להם. לעומתו, היה הגנרל שבעצם ניצח את המלחמה, הוא היה הרמטכ"ל של כל הקואליציה שנלחמה בגרמנים, קראו לו גנרל אייזנהאואר, והוא היה אדם טוב. יום הכיפורים הראשון אחרי המלחמה, המשלחת האמריקאית הגיעה לבקר במחנה שהיה האדמו"ר מקלויזנבורג, היה שם הרב. יש תמונה מהאירוע הזה, רואים את האדמו"ר, הוא עצר באמצע התפילה, הוא יצא לקבל את פניהם, הזקן שלו אפילו עוד לא הספיק לגדול, השטריימל עוד לא היה לו, הוא הולך עם כובע רגיל בתמונה הזאת, ועם תלית, וכמובן עם קיטל, עם חלוק לבן. ורואים אותו בתמונה עומד ונועם. עכשיו, המסופר הוא שהיה מתורגמן כמובן, בין האמריקאים שמדברים אנגלית לבין האדמו"ר שמדבר יידיש או... ואז באיזשהו שלב אייזנהאואר ביקש ברכה, והאדמו"ר בירך אותו שיעלה מעלה מעלה ויגיע למשרה הכי גבוהה במדינה שלו. והוא באמת אחר כך היה נשיא ארצות הברית פעמיים, והגיע באמת למשרה הכי גבוהה במדינה שלו. הפטון ראה שזה יפה, אז גם הוא רצה. והוא אומר למתורגמן, תגיד לאדמו"ר שגם אני רוצה. והמתורגמן אומר לאדמו"ר, גם פטון רוצה ברכה. אמר לו האדמו"ר, תגיד לו שיהיה לו מיטה משונה. אז המתורגמן אומר, אבל רבי, אני לא יכול לתרגם את זה. לא יכול לתרגם את זה. אמר לו, תגיד לו, מיטה משונה יהיה לו. ואז המתורגמן אמר באנגלית לפטון, האדמו"ר מברך אותך שבקרוב אתה תתפרסם בכל העולם והשם שלך יהיה חקוק באבן. ובאמת אחרי חודשיים הוא נהרג בתאונת דרכים, הוא התפרסם בכל העולם, והשם שלו חקוק עד עצם היום הזה באבן. טוב, עכשיו נעבור לפרשת חוקת, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה ואת אהרון, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול, והרשי מיד אומר זאת חוקת, ולמה זה נקרא חוק? חוק הוא בלי הסבר. כשיש לנו משפט זה דבר שהוא מוסבר בהיגיון, אבל חוק אין לו שום הסבר הגיוני. ואכן, לפרה אדומה אין הסבר הגיוני. לאדם שמסתכל על זה מהצד זה נראה כמו כישוף, שורפים פרה, זורקים את האפר, דברים משונים כאלה. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה, ואנחנו כמובן ברגע שנוכל גם נעשה את זה כשיבוא בית המקדש. ורשי אומר, למה נאמר פה חוקה? לפי שאומות העולם מונין את ישראל, מונין זה מלשון הונאת דברים, מצערים את ישראל, ואומרים, מה החוק הזה? מה המצווה הזאת? ומה הטעם יש בה? לפי כך אמר, חוקה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. זהו, גמרנו. תגיד שאני באמת לא יודע, גמרנו. זה החוק. חוק זה דבר בלי טעם, בלי הסבר. בכל זאת, בסוף העניין של פרה אדומה, רשי אומר, עד כאן הסברתי לפי פשוטו והלכותיו, ועכשיו אני אגיד לך מה שמצאתי מדרשו אצל רבי משה הדרשן. הוא מתחיל להסביר, ויקחו אליך פרה, למה פרה? כי הם עשו את העגל, משל למה הדבר דומה? לילד שטינף את הפלטין, את הארמון של המלך, אמר המלך, תבוא האמא ותקנח את צועת בנה. ככה בני ישראל עשו עגל, והנה הפרה באה לתקן את זה. וכאן הבן שואל, העגל חטא? העגל לא חטא, אנחנו חטאנו. חוץ מזה, זה בכלל לא היה עגל, זה היה זהב. רק בצורה של עגל. אז מה זה שייך לפרה? ועוד שאלה, הרשי אמר לנו שזה חוק, אין לזה הסבר, אין לזה טעם, והנה עכשיו פתאום הוא אומר שיש לזה טעם. אז שמעתי פעם מחכם שלום כהן, שליטה, ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה, הוא אמר הסבר מאוד יפה. הוא אמר, אתה יודע מה היה החטא בעגל? הרי בסך הכל, מה אפשר לדרוש מבני אדם? אנשים האלה נמצאים באמצע המדבר. עם שלם, מלא ילדים, אנשים רבים, ואין מים, ואין כלום, ועד עכשיו סמכו על משה רבינו, הלכו אחריו בעיניים עצומות, ופתאום התברר שהוא נעלם. לא יודעים איפה הוא, איך הם אמרו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. אז הם לא יודעים, אז מה אתה רוצה מהחיים שלהם? אז הם נבלו ועשו עגל, בסדר, נו. מה הטענה? הסביר חכם שלום כהן, הטענה הייתה, אתה באמת במצב קשה. מה עושים כשיש מצב קשה? הולכים לרב, הולכים לאהרון הכהן ואומרים לו, הרב, מה עושים? כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו, אז הרב, מה נעשה עכשיו? או, זה צורה. מה הם עשו? הם באו בפקודה ואמרו לאהרון, קום, עשה לנו אלוהים. אתה כזה חכם שאתה נותן פקודות לרבנים? אם ככה, זה היה חטא העגל. מה התיקון לחטא העגל? עכשיו תעשו פרה אדומה, וזה חוק, ואין לך רשות להרהר, ואין לך מה לשאול, כי אתה לא תבין לעולם, תעשה בלי להבין. זה יהיה התיקון לזה שאתה הבנת יותר מדי מה להגיד לרב. החטא היה חוכמה מדי גדולה, הפתרון לחטא הזה, להנמיך את האף, ולהגיד באמת אני לא יודע, זה מה שאמרו לי, זה מה שאני עושה. וזה הכוונה, תבוא הפרה ותקנח את צועת בנה. זה לא שהעגל חטא, אנחנו חטאנו, וגם לא הפרה מחפרת, אלא הרעיון של לעשות דבר בלי הסבר, כי השם אמר, וזה הכל, זה הפתרון, זה הכפרה על אותו חטא שבו אמרו לאהרון, אמרו לרבנים מה לעשות. ואנחנו יודעים שכל אדם שלומד תורה מאוד רוצה גם לזכור את מה שהוא לומד, רק שלא תמיד זה הולך. ונאמרו בזה שלוש סגולות לזיכרון. אחד, ללמוד 101 פעמים, לחזור 101 פעמים, שהרי מי ששונה את פרקו 101 פעמים כבר לא שוכח. הפתרון השני, או הסגולה השנייה, זה ללמוד עם יראת שמיים, ואז יש סייעתא דשמיא לזכור. והדבר השלישי, להוציא בפה את מה שלומדים, לא רק לקרוא עם העיניים, אלא להוציא בפה. אמר על זה האדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, שזה רמוז כאן. זאת חוקת התורה. אם אתה רוצה לזכור את התורה, אז זאת חוקת התורה. מה? א', אשר ציווה. ציווה זה גימטריה, 101, צדי זה 90, ו' זה 6, ה' זה 5, ציווה 101. אשר ציווה, השם, הנה לך הסגולה השנייה, ללמוד עם יראת שמיים. והסגולה השלישית, לאמור, להוציא בפה את מה שאתה לומד ולא רק בעיניים. אחר כך, בסוף העניין הזה של הפרה האדומה, אומרת התורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, יטמע שבעת ימים. דרשו חז"ל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, שאין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו עליה. אם אדם ממית את עצמו באוהלה של תורה, אז הוא יזכה שהתורה תתקיים בו. מה שראינו ורואים אצל גדולינו וצדיקינו, שאתה רואה שהם הגיעו לדרגות גבוהות מאוד, ואתה רואה למה. הם פשוט הפקירו את העולם. לא היה להם שום דבר חוץ מלימוד התורה, וככה זה נראה. ככה ראינו אצל רבותינו זכר צדיקים לברכה ושליטה, כן. אני רוצה אבל לספר סיפור שמופיע בספר רשפי אש קודש על אדם כי ימות באוהל מהשואה, סיפור ממש מרגש. מספר יהודי בשם אברהם אלטמן, והוא מספר, פגשתי את דודי באחד מצריפי אושוויץ. שמחנו מאוד למצוא אחד את השני, היינו יחד כמה חודשים. לילה אחד העיר אותי דודי באמצע הלילה. הוא אמר לי, אתה היחיד ששרדת מכל המשפחה, ואני יודע שמחר יקראו בשמי לעלות לגנזי מרומים. ומכיוון שאתה האחרון במשפחה, הרי אני מוסר לך בזה את צוואתי האחרונה. זה לא הזמן לגאווה, תאמין לי שאני מספר לך את האמת. דע לך שאני יודע את כל התלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות בעל פה. כבר זכיתי לסיים ש"ס כמה פעמים, ואני עדיין לומד יומם ולילה, והיום אני מתחיל מסכת מועד קטן. ואני יודע שכאשר ידחפו אותי מחר לתאי הגזים, אהיה באמצע דף זין. וזאת הצוואה האחרונה שלי. אם הקדוש ברוך הוא יברך אותך ותצליח לשרוד, אני מתחנן בפניך שתסיים את המסכת בשבילי. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. עוד סיפור מעניין מאותו הספר, הרב רב לייב גירשט, מפקד בית החרושת בגטו לודג', מעיד בהתפעלות, ההורים החרדים החליטו להקים בתי ספר מיוחדים בהם יינתן חינוך דתי מובהק. מוסדות אלו כללו כ-200 תלמידים. בהיותי עומד בראש המרכז הרפואי, ביקרתי תכופות גם בבתי הספר הדתיים. מזמן לזמן נערכו גם בחינות פומביות. הרב בחן את התלמידים, וגם האורחים היו רשאים לשאול שאלות. בתום הבחינה נערכה סעודת מצווה. נוכחתי בשעת בחינה כזאת בסוגיה של יהוא שלא מדעת. הילדים התפלפלו והתווכחו בעניין יעל כגם, כאשר במרחק 30 מטר ממקום בחינה זו בגמרא, עמד בשער על משמרתו איש האס-אס. זו עדות של דוקטור דבורצקי או משהו כזה. בכל אופן, אדם כי ימות באוהל, עם ישראל והתורה ביחד כל הזמן ובכל מצב, ואין שום דבר שיבדיל בינינו, שום גזרה ושום התנכלות. אני רוצה להספיק עוד משהו. יש לנו אחר כך בעניין הבאר, אז התורה אומרת שיש מצווה לספר, כך אומר התרגום, כשם שמצווה לספר בניסי ים סוף, כך מצווה לספר בניסי נחלי ארנון. כשעם ישראל רצו להיכנס לארץ, הלכו האמוריים והתחבאו שם בנקיקים שבהרים, ואמרו, כשעם ישראל ירדו, נחתוך אותם, נשלח אותם ישר לנהר. והקדוש ברוך הוא עשה נס, והגדות התחברו, והאלה שהיו שם מתו, ועם ישראל על זה אמר שירה, שירת הבאר. אז ישיר ישראל, עלי באר אינו לה. למדו מכאן, על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה, ואת הנחלים ארנון. ורשי אומר, כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחלי ארנון, שגם כאן נעשו ניסים גדולים. והשאלה היא, איפה אנחנו מספרים פעם? בים סוף אנחנו מספרים כל יום, אומרים בפסוקי דזמרה את אז ישיר, אבל נחלי ארנון, מתי אנחנו מזכירים פעם? אז קודם כל צריכים לדעת שהתרגום באז ישיר על הפסוק עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קניתה, אומר תרגום אונקלוס שעד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קניתה, עד יעבור עם זו קניתה, הכוונה שיעבור את נחלי ארנון. אז בעצם כשאנחנו אומרים את האז ישיר, יש שם בעצם רמז גם לנחלי ארנון. אבל הנציב אומר שאנחנו מספרים בניסי נחלי ארנון כשאומרים הלל, כי בהלל אומרים ההרים רקדו כאילים, גבעות כבני צון. אומר על זה הנציב, זה הולך על ההרים שהיו בשני גדות נחלי ארנון, שהם רקדו, הם פשוט התקרבו אחד לשני ומחצו את האויבים שהיו שם. וממילא כאן אנחנו מספרים בניסי נחלי ארנון. פירוש שלישי, כתוב במסכת ברכות, דרש רב שילה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. הגדולה זה מעשה בראשית, הגבורה זו יציאת מצרים, והתפארת אלו הם חמה ולבנה שעמדו ליהושע, והנצח זו מפלתה של רומי, וההוד זו מלחמת נחלי ארנון. יוצא שכל יום בפסוקי דזמרה כשאנחנו אומרים ויברך דוד, מזכירים את נחלי ארנון, את הניסים שהיו שם בנחלי ארנון. ויהי רצון מלפניו יתברך שירחם על עמו ישראל ויעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו. נזכה לראות בקרוב גאולה שלימה. לא רוצים יותר את הממשלה כזאת או ממשלה כזאת, רוצים את משיח בן דוד. ימלוך עלינו מלכנו אדוננו דוד המלך, ויהיה שם בית מקדש, ויהיה את הסנהדרין, ונלך כולנו בדרך השם, אמן ואמן. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.